Bravo mio. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. נשמת האומה זה התוכן העליון, הרוחני, הפנימי, הגבוה ביותר של האומה, ויש לה שאיפה. והשאיפה היא פרטת ברעיונות, רעיונות רוחניים. רעיונות רוחניים שבעצם קשורים עם התנהגות, עם עשייה מסוימת, שלכל עשייה יש תוכן רוחני עליון שהוא, שהמעשה הזה מביע. הציור רוחני זה תוכן רוחני, תוכן מסוים. כל מצווה ומצווה יש לה תוכן מסוים. והתוכן המסוים זה ציור, ציור רוחני. התוכן הזה יש רעיונות הקשורים במקום, במעשים. ואנחנו חיים, עם ישראל חי את הציורים הרוחניים שבשאיפת נשמת האומה, וקשור עם כל מקום וכל דבר שנושא בתוכו את הרעיונות העליונים הגדולים הללו, שאיפות הגדולות הללו של האומה. בין שזה יהיה מעשים, בין שיהיה מחשבות ודיבורים. וכמובן, הדברים האלה הם רוח אפינו, נשמתנו, ועל כן כל מי שבא לקוץ, לפגוע בסעיפים הללו, זה כאילו פוגע בעצם החיים. כי הם חיינו, התורה היא עצם החיים. בהתחלה דיבר הרב על הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה, לאומה יש שאיפה מיוחדת, לעם ישראל, וזה עצם עצמנו, עצם חיינו, כל הציורים הללו. ואחר כך הרב מפרט איפה אנחנו מוצאים את את הרעיונות הללו, את הציורים הרוחניים הללו. זה בתורה. התורה היא בעצם מה אנחנו פוגשים. היא מלמדת אותנו את הציורים הרוחניים של נשמת האומה, את רצונותיה, את השאיפות של נשמת האומה, הכל כלול בתורה. בתורה בכתב, בתורה שבעל פה, בכללותה של תורה, בכל פרטיה. התורה נותנת לנו תמונה והסתכלות על כל החיים, על חיי היחיד והחברה, על הטוב ועל הרע, על החיים ועל המוות. והבסיסים, אומר לנו הרב, הם הבסיסים החומריים, כלומר הם המסגרות ההתנהגותיות, המעשיות, הנושא הממשי, שנושאים את הרוח הגדולה הזאת, את התיאוריה הגדולה הזאת, של שאיפתנו, של המובעת בתורה. וחלק אחד מהדברים שהרב אומר. ורק כך הרב מוסיף ואומר, יש אשר ייכשלו החיים במהלכם, ולא יעצרו כוח ללכת עם הציורים הרוחניים. מה פירוש הדבר? החיים במהלכם, כלומר חיי המעשה, ויף אז הרוח השואף להגשימה במעשה. כלומר, הרוח קצת נפלה, לא מחזיקים מעמד בגובה הרוחני הזה, ואז גם אין חפץ כל כך לקיים בפועל, כי לא מרגישים את הגודל של העניין. וכבר דיברנו על זה בפעם הקודמת, שכשלא יודעים את ערכם הגדול של המעשים, של המצוות, מאוד מכבידות, קשה מאוד לקיים אותם. אם יודעים את גודלם, את נפלאותם, את ה את מה הם נושאים, איזה תוכן רוחני, אז אי אפשר לוותר על כל תג ותג, שמפן יבולה לתוכן הרוחני הגדול השלם. עכשיו, למה הדבר דומה? למי שיש לו אוצר עצום, יקר מכל יקר, שירש מאבותיו ואבות אבותיו ולא, ולאבד את זה, זה לאבד את החיים בשבילו. הוא יעשה כל השמירות שאפשר לעשות כדי להבטיח ב-100% שלא יאבד את ההוצאה הזה. אם יש לו, יש לו אפשרויות, יעשים שומרים וגדרות ותאורה וגם כל מיני אמצעים אלקטרונים, על מנת להבטיח שהאוצר הזה לא, אף אחד חף שפשע לא יפגע בו. וכל אפשרות שיש לו להבטיח את זה, הוא יוסיף. משמרת למשמרת, גזרה לגזרה. בלבד להיות בטוח ב-100% שהוא לא יפסיד את זה, כי האוצר הזה יקר לו מכל יקר. אם אנחנו נראה בן אדם שבסימים לבית שלו, שם שלוש גדרות תיל וכלבים באמצע בין הגדרות וכל מיני אמצעים אלקטרונים וחיישנים וכל מיני דברים. שמה? מה הבעיה? מה יש לך בבית? מה אתה? מה כאן הפחדים, הדמיונים האלה? זה נראה איזה עצבנות? זה מחלה? זה מה, מה זה הדבר הזה שיש לך? אדם פתאום מסתגר, מפחד, מה, 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 מי מתעניין בך בכלל? אז כשאדם, או נגיד שישים סביב מחסן של תבן, שמירות ושמירות ושמירות, זה מכוחך. אז כשאדם לא מבין את התוכן הרוחני, האלוקי שתמוד במצוות, המצוות כבדות עליו. כבד מאוד לשמור שבת. כבד מאוד לקום כל בוקר ובהשכמת הבוקר ולהתפלל. והכל מעיק ומכביד. וזה יכול לקרות דבר כזה, שהרוח נופלת. יכול להיות שהרוח נופלת מאיזה סיבות שהם, היצרים גוברים, סיבות אחרות שגורמות שהאדם לא ככה מתרומם לציורים הרוחניים, לתוכן האלוקי העליון שיש בתורה. ובאופן ציבורי זה קורה. ואז המסע נהיה כבד. נהיה כבד לשאת את המסע של שמירת המצוות. ואז אומר הרב, המצוי הרוח אומרים במצב כזה, הרי צריך תמיד לזכור, נכון, אנחנו כעת עדיין לא רואים את הגודל, אבל אנחנו צריכים לזכור שבמעשים האלה תמון גודל עצום. מטרה עליונה. עוד לא מצינו את ההתנהגות, את המעשים האלה, באופן כזה שהגענו כבר אל היעד הגדול, שכאילו אנחנו יכולים לוותר על המעשים, כאילו מצייר ציור כזה, כאילו אולי, כמו שאולי חכמים זו רומזים לנו, שלעתיד לבוא התבטלו המצוות. זאת אומרת שכאילו, אם אנחנו נמצא את כל, את כל התוכן הגדול הזה, את כל המסע הרוחני הזה, העליון הזה, בסופו של דבר, אנחנו נהיה כל כך דבוקים בריבונו של עולם, שכאילו לא נהיה זקוקים לאמצעים שמבטאים את הדבקות הזאת. כי היא תהיה עוצמתית כזאת, היא תהיה גילויי הנשמה בעצמה. כביכול, אבל לא, לא הגענו לזה. והמעשים הם נושאים את התוכן הרוחני הגבוה הזה. הסבלנות. משל למה הדבר דומה, במקום אחר הרב אומר, לבאר שאנשים חופרים. ויודעים שיש באמת בתחתית, יש מים. תחתית כמה יחפרו, בסופו של דבר יגיעו למים. חופרים, חופרים, לא מוצאים. עוד חופרים, לא מוצאים, זה מעייף. ואפילו לפעמים כשמגיעים כבר מתחילים ללחות, כבר לבוץ, עדיין לא ממש למים, אין כוח. אבל הנה סימנים כבר שאוטוטוטוטו הגענו אל המטרה. דווקא אז מתעייפים לפעמים. צריך לאזור כוחות, כוחות. אנחנו, יש לנו יעד גדול מאוד. ומה, אנחנו צריכים מים? מים שמחיים את הנפש? עוד קצת, עוד סבלנות. לא לשבור, לא לשבור את ה... לא להתעייף, לא... לא, לא, לא ליפול ברוחנו. וזה מה שאומרים אמיצי הרוח. נסתם בסבלנות, אנחנו כבר העם לא צעיר ולא קל דעת, ויש לנו את הכוחות לקחת את המסע הכבד הזה שבינתיים אנחנו לא רואים את פריו הגדול, להמשיך לשאת אותו, בסופו של דבר האור יגלה. וגם מתוך הכרה שלפעמים באמת הכוח הוא כל כך כשל, ואז יש מקום להתחשבות אפילו לפעמים בהקלות מסוימות, בהתחשבות על פי דרכה של תורה, על מנת לעבור את השלב הקשה הזה, כדי בסופו של דבר להגיע אל המגמה העליונה. זה אומרים אמיצי הרוח. מה אומרים אחרים? הרב לא מספר לנו. זאת אומרת, יש מצבים כאלה שצריך לדעת איך לעבור אותם. ואולי הרב כמובן מתכוון למצבים שאנחנו היו בדורו. שיש כאילו איזה חולשה בקיום המעשים, מתוך חוסר הכוח לשאת את הרעיונות הגדולים. ועל כן, התביעה, אורך רוח, סבלנות, אנחנו עם גדול, עם מטרות גדולות, עם נשמה גדולה, ובסופו של דבר, האור הזה יופיע. ממשיך הרב אומר.
יש השלכות מעשיות, גם משהו כותב פה בסוף, שנתור לנו לרצות לחנות על פי רוחת שנשמע תאומה, להקל את המעשה בסדר.
אני אמרתי, הזכרתי דוגמאות בפעם הקודמת.
של בימינו. אמרת דוגמאות
של בימי חזק, גם בימינו... בימינו המצב הוא כזה של חכמי הדור, אין להם את העוז לעשות איזושהי הקלה, מפני שיש להם ביטול גדול כלפי הדורות הקודמים, ויש תחושה כזאת, מה אנחנו, מי אנחנו. ויכול להיות שהדבר הזה חסר. יכול להיות. אבל זה כנראה גם כן תקופת מעבר. גם זה חלק מהעניין. של תקופת מעבר. לא מותר לשנו חס וחלית דברים, אבל אפילו אם יהיה צורך, אני לא רואה מי שיעיס לעשות איזו הקלה, בספק בעניינים דרבנן, בעניינים אחרים. יש דברים שמילא מתאבים, כמובן, על פי דרכה של תורה. הרבה דברים משתנים בתוך, במציאות. אבל ללא הכרעה, כי סדר המציאות השתנתה, וההלכות הפשוטות שהיו, למשל, תן דוגמה. היום רוב המשפחות שומרי תורה ומצוות, מורישים לילדים, כשהורים נפטרים, הילדים מלחלקים, הבנים והבנות שווה בשווה. ואף על פי שהלכת של תורה אומרת שהבנות לא ירשות. והתורה אומרת שהבכור נוטל פי שתיים. לא מקובל. זה מותר על פי ההלכה שהאחים יוותרו אחד לשני, וזה איסור. אבל זה לא היה הסדר שהתורה קבעה. למה זה ישתנה? בואו נראה באופן ענייני. כי באמת, החיים השתנו. זה לא נגד התורה. החיים השתנו. פעם הבכור, הוא היה הממשיך. הוא היה עליו הנטל של האחריות של המשך המשפחה. הוא היה צריך להוביל את המשפחה הלאה. כולם התבטלו אליך, כי חיו חיים משפחתיים, חמולות. וזה סדר כזה שכל האחים ביחד, ויש מנהיג. הוא נושא בעול, מגיע לו. מגיע לו, מגיע לו כפליים. זה לא רק מתנה, זה תמורה לתפקיד שהוא נושא. אותו דבר, הבנים והבנות. פעם הבנות היו הולכות אל הבנים, אל החמולה של האבא, כן? וכל הבנים אצלו, והבנות, והנשים המתחתנות, הן הולכות אל אחרי הבעלים שלהם. ולא היה להם מציאות כאילו עצמית, זה היום זה לא הסדר ככה. כיוון שזה לא הסדר ככה, אז אין כל כך סיבה, נגיד באופן, זה שונה, כל החיים השתנו. אז יש מקום, בסדר, זה לא נגד התורה, כי התורה לא דיברה על המצב החדש הזה, כל כך. וכיוון שזה בענייני ממונות, אז מותר, מותר לאנשים לוותר. מה? אנשים יכולים לתת את כל ממונם לאחרים. כל אחד יכול לעשות עם ממונו מה שהוא רוצה. התורה לא אמרה מה לעשות עם הממון, אלא אם כן יש מחלוקת בין האנשים, אז התורה אומרת מה לעשות, אבל אם יש הסכמה, אז אנשים בינם לעצמם יכולים לחלק את הממון איך שהם רוצים. יש הרבה הרבה דברים שהמציאות משתנה, לפי שינוי המציאות משתנה גם ההתנהגות, שהיא בעצם שונה ממה שהיה בדורות הקודמים. אבל זה על פי הלכה. אני באמת, לשאלתך, אז בכנס הזה היה, שאני השתתפתי כנס רבנים, שהנושא שלו היה המשפחה בישראל, קדושת המשפחה, שמירת מסגרת המשפחה. אז היה רב אחד שדיבר ואמר שצריך לדעת להקל, כמה שאפשר להקל בכל דיניה לפי אנשים. שיש אנשים שזה בשבילהם השמירת התרת המשפחה היא קשה מאוד, והם לא כל כך במדרגה רוחנית גבוהה, שהם, יש להם את הכוח להתמודד עם כל הפרטי הפרטים, לאנשים כאלה צריך להקל, לחפש את הקולות מכל הצדדים. יש קבלי תשובה, יש אנשים שהרקע שלהם הוא רקע מאוד דל בתחום הרוחני, והתביעות האלה, הדיניות, ההלכתיות, מאוד מאוד מכבידות עליהם. אז אם יש דעות מקהילות, נסמוך עליהם, להקל, להקל כדי שאנשים לא יברחו. זה מהסוג הזה, מה שהרב מדבר כאן, לא לעשות, לא כהלכה, אבל יש מחלוקת ויש מקהילים ויש מחמירים, יש בית רבנן, אז אפשר ללכת אחרי המקל. אנחנו לא נגיד בדרך כלל בית רבנן ללכת אחרי המקל. אנחנו מעדרים. אוהבים ללכת הכל, חומרה, חומרה. מי שיכול, כמו שהסברתי מקודם, מי שיכול מבין שלשמור על הציורים הרוחניים, צריך לעשות משמרת למשמרת למשמרת, כדי לא להפסיד איזה נקודה עליונה שתמונה בתוך המצווה. אבל מי שלא ברחי, אז צריכים לראות מה לעשות על פי הלכה, בתוך הלכה כמובן, תמיד בתוך הלכה. אבל בתוך הלכה יש מרווח מאוד מאוד גדול, וצריך להתחשב בזה. וכך עושים כל מחנך, שהוא מחנך לנוער, שהוא פרוון, כן, איך נגיד, כן, שהוא לא כל כך, נאמין שבתי ספר תיכוניים, לא ישיבות תיכוניות או משהו כזה, חנוך לנער על פי דרכו, מוכרחים לדעת שאי אפשר להטיל להם אומס יותר ממה שהם יכולים לשאת. כמובן, זה המצב בשעה שיש קשיים. ממשיך הרב. כשפוגדים את הרעיון, כשמתרחקים על ידי השיקוע בקטנות החיים הרגילים, מרוממות המחשבות העליונות, שהן מחוללות את המעשים הגדולים שהן גנוזים בתוכם בגניזה אלוקית עצומה, ממילא הולכים המעשים ונפגמים. כלומר, כשהרעיון נפגם, שוקים בקטנות החיים הרגילים, ולא מחזיקים את הגובה הרוחני, הרעיוני, המחשבות העליונות שהם המקור של המעשים, כלומר יש לכל מעשה תוכן, משמעות וגנוז בתוכם בגניזה אלוקית, תוכנים עליונים עצומים. אז ממילא כמובן, המעשים נפגמים. ערכם משתפל והדרם הולך ומואם, עד שמתגלים בצורה קצופה המעוררת קפידה ושיממון. זה בדיוק מה שקורה. אנשים קרסים, מה זה החומרות האלה, מה זה הדקדוקים כאילו דקדוקי עניות האלה, וזה ונראה המעשים האלה כל כך מכבידים, והם מתגלים בצורה קצופה, כאילו הדרישת התורה היא כל כך קפדנית, וכל כך לוחצת, וכל כך מכבידה, כי הגודל של הרעיון איננו מופיע, הוא נחלש. תחת שהעוז והדה הוא לבושם הטבעי להם. כלומר, של הרעיונות העוז והדה, הוא כשהמעשים נפגמים, לעומת זה הולך הרעיון מתרחק. עד שהוא נהפך למין מחשבה קלושה. כלומר, זה מין גלגל חוזר כזה. הרעיון נפגם, שוקים במעשים, בלי התוכן הגדול, המעשים נהיים מכבידים מאוד מאוד מאוד, וכשהמעשים נפגמים, הרעיון הולך ומתרחק, עד שהוא נהפך למין מחשבה קלושה, המעוררת גם איבוז מכל איש מעשה, מצד מרחקה מן החיים, מצד רפיון כוחה לפעול עליהם. כלומר, יש שני הדברים, הם תלויים אחד בשני. גודל הרעיון והמימוש המעשי שלו בפועל, רק אבא עתליה, ברגע שאחד מהם נפגם, גם השני נפגם. לכן צריכים לשמור על השלימות הכפולה הזאת של שלימות הרעיון ושלימות המעשה. כדי למצוא תרופה לעומת מצב היום זה, לעומת מחלה כזאת, האוכלת את שתי הקצוות אשר לחיים, וממילא ניחר תוכם, אנו צריכים להתאמץ בכל היכולת בשמירת המעשים, לחבבם ולאמצם, אבל לא לעמוד על תחום זה בלבדו. מאומה לא נישא בעמלנו, אם לא נצרף אל רוממות המעשים, את ההשבה אל תעופת הרעיון העצור וגנוז בהם. אם יישארו המעשים מצוות אנשים מלומדה, לא לבד שלא יועילו, אלא גם ישפילו עוד את הרעיון. וסוף שפלות הרעיון, לגמר בביטול המעשים. אבל לא נבעל כלל מהמפחדים אותנו מתעופת המחשבה. כלומר, יש גם כיוון כזה של השקפה, שצריך להיזהר, להתעסק ברעיונות רוחניים, יכול להיות שטועים, יכול להיות שלא נכוון אל הכוונות הנכונות, ואז זה מאוד חמור. ועל כן צריך יותר לעסוק בביצוע, במימוש, ולא כל כך בהעמקה רעיונית פנימית של התוכן הרוחני שיש בכל עניינם של התורה והמצוות. אבל לא ניבהל כלל מהמפחידים אותנו מתעופת המחשבה. אומרים שאנו מתאמרים לעלות למרומי שחקים באין סולם, ואין לנו יכולת לעלות כל כך גבוה, איך אנחנו נעלה? לא כן. יש לנו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. המאור שבנשמתנו, בנשמת הכלל ובנשמת הפרט, אשר התעורר יפה על ידי אורגין, זה התורה. אז ראשית כל, המאור שבנשמתנו, בתוכנו יש מאור, שהוא בעצם מתפשט מגבעי גבעים. הנשמה היא לא ירדה מלמעלה, ונמצאת עכשיו כאן. הנשמה היא מתפשטת מלמעלה ומתגלה בתוכנו. אתם מבינים? זה לא שהנשמה הייתה שם פעם בשמיים, עכשיו היא יורדת אל הארץ ולא נמצאת בשמיים. זה לא ככה. הופעה הרוחנית הנשמתית שיש בישראל ובאדם, בכל אדם, הנשמה משתלשלת, מתפשטת, מתפשטת, מתפשטת ויורדת אל האדם, ויש מקום שזה ממשיל, שהאדם הוא מלביש את הנשמה כמו נעל שמלבישה את הגוף של האדם. הנעל היא מלבישה רק את החלק התחתון של הגוף של האדם, כן? את כף הרגל, לא את כל הבן אדם. יש כאלה שיש להם מגפיים. זה קצת יותר, אבל הנעל היא תחתית הגוף. היא לא מלבישה את כל הגוף. גם הגוף לא מלביש את כל הנשמה. הוא מלביש רק את החלק התחתון של הנשמה שמופיע בתוכו. והיא נמצאת, מתפשטת, מתפשטת מעלה. אז אולי המשל של אבנה הוא קצת אפילו מוגזם, כי הנשמה מתפשטת מגבעי גבעים ומופיעה בתוך האדם. והנשמה היא סולם. אפשר עליו לעלות. כל מדרגה, יש הופעות נשמתיות, מדרגות, מדרגות בחלקי הנשמה. יש נפש, יש רוח, יש נשמה. יש עוד מדרגות מעל זה. ובתוך המדרגות האלה, הן גם כן מתפרטות. הנשמה, יש בה רוח, נפש ונשמה. והרוח, יש בה גם כן רוח, יש נשמה, רוח, נפש. ובנפש גם כן, יש נפש דה נפש, ויש רוח דה נפש, ויש נשמה דה נפש. ויש עוד, יש נפש דה נפש דה נפש. כלומר, פשטות עוד, עוד, כמו... כי זה מדרגות, 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 הרבה 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 מדרגות. ויש אנשים שזכו לנשמה גבוהה, ויש אנשים שזכו למדרגת נפש, נגיד, יש כל מיני מדרגות. וגם בתוך הנפש יש כמה, כפי שאמרתי, הרבה אלפי מדרגות. כל אחד לתפקיד שלו. אבל כל אחד, באיפה שהוא עומד, יש עליו מדרגה שהוא יכול לעלות דרכה. יכול לעלות דרכה לטפס. לטפס, 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 זה סולם מוצם ארצה וראשו מגיע השמיימה, הנשמה של האדם. ואיפה שהוא נמצא, יכול להיות שיש לו דרך יותר ארוכה, יש כאלה, ויש כאלה שפחות ארוכה. אנחנו למדנו בבוקר שאנחנו לומדים עולה טריה, אז הרב הסביר, כשאנחנו אומרים ברכת שלא עשה ניגוי, למה אומרים את זה בלשון שלילה? למה לא בלשון חיובית? אומר הרב, מסביר את המהלך, שמהכוח הרוחני מלמעלה מתפשט את הנשמה, ומתפשטת, מתפשטת, וכל הזמן עורד במדרגה, והמדרגה, מדרגת כלל ישראל, מדרגה הראשונה העליונה, ואחר כך מתפשט, וזה האנושות. אז שלא עשה, אני שלא נתפשטה הנשמה עוד מדרגה מטה, ונשארה בגובה הזה של נשמת ישראל. ואפילו שלא עשה, אני עבד. עוד מדרגה, מודה שהמדרגות יותר גבוהות. זאת אומרת, וגם בתוך ישראל יש מדרגות, מדרגות. יש כל מיני מדרגות. כל אחד לפי עניינו, יש צדק אלוקי, הקדוש ברוך הוא, כל אחד נותן לו את התפקיד שלו בעולם. אבל גם מי שנמצא במדרגה הכי פחותה, פשוטי עם היותר פשוטים, כן? אז גם אצלהם שהם אולי בשלב הם קיבלו נפש דנפש, הם יכולים להתחבר, להתחבר למעלה. מפני שזה חוט ארוך, זה השתלשלות ארוכה של אור אלוקי, של נשמה, של איך, באיזה שם נקרא לזה, שמתפשטת ויורדת. לא שכמו שאמרתי, לא, היא הייתה שם ועכשיו היא כאן. היא נמשכת מלמעלה, מלמעלה אל האדם. אבל כן אפשר תמיד לעלות. לעלות מעלה. יש לנו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. כל אחד יש לו ראשו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. המאור שבנשמתנו. בנשמת הכלל ובנשמת הפרט. אשר התעורר יפה על ידי אור גנזי התורה. כלומר, יש לנו גם גנזים בתורה, שעל ידם אנחנו יכולים להאיר את המאור שבנשמתנו, ולתת, ולהגיע לגודל הרוחני, לתוכן הרוחני, לרעיונות העמוקים העליונים, שגנוזים בתוך המעשים, וממילא אנחנו נבין את עניינם של המעשים, ונתחבר אל הרעיונות, כי הרעיונות הם לא אמצעים כדי שנעשה את המעשים בשלימות. המעשים כדי שאנחנו נפגש עם הרעיונות. זה שני משלימים כמובן אחד את השני. האם התורה היא אמצעי כדי לדעת את מה לעשות? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אתה נותן שיחה רעיונית, מסביר היטב היטב את קדושת השבת, מקבלים המון רצון לשמור על השבת בשלמותה. אז מה? אז כל הרעיונות האלה הם בשביל שאנחנו נשמור את השבת בפועל? כן, גם. אבל בעצם שמירת השבת בפועל, עניינה להביא אותנו להתחבר אל התוכן של קדושת השבת, אל הרעיון של השבת. זה כל העניינים של המעשים להביא למגמה הזאת. ובאמת הדברים משלימים זה את זה. יש כבר בדברי המפרש על הרמב״ם, בפרק ב' מלכות יסודי התורה, שהרמב״ם מדבר שם על מצוות עירה ואהבה. אז הרמב״ם אומר, אז המפרש שם אומר, שיש פסוקים שמהם משמע, שעל ידי כל המעשים של המצוות, נגיע לידי עירת השם ואהבתו, וזאת המטרה. להיות אוהבי השם, להיות יראים ממנו. ויש פסוקים אחרים שאומרים, שעל ידי שאדם יהיה ירא ואוהב את השם, מתוך כך הוא יגיע לקיום כל המעשים. שניהם נכון. שניהם נכון. כי השלימות של ההופעה של האורה של תורה, זה בפנימיות הרוחנית ובמימוש המעשי גם יחד. אפשר להגיע לקיום, מתוך המעשה אתה מגיע למעלה, כמו שאומר ספר החינוך, שעל ידי המעשים באים המחשבות. אתה מתרגל למעשים טובים וכולי, אז מתוך כך אתה מתעלה מעלה. ואפשר להגיע בצורה הפוכה, מתוך אמונה גדולה ומתוך הכרה גדולה, אתה מגיע לידי מעשה. השאלה מאיזה, איפה אתה נמצא? אתה מלמעלה, אז אתה צריך מתוך שם להמשיך למטה. או אתה נמצא למטה, צריך לעלות במעלות הסולם, מעלה. שמתי לב שבקריאת שמע, בפרשת הראשונה, כתוב, ודיברת בם, פשיבתך בביתך, הולכתך ודר ושוברך ומדמך, אחר כך הוקשרתם לאות הידך הזה, פועלה מעשית, וכתבתם על מזוד ביתך ובשריך. פרשה שנייה, השתנה הסדר. וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו תוספות ביניכם, ולימדתם אותם מבניכם לדבר בם. קודם קשירה, ואחר כך לימדתם אותם לדבר בם. מה קרה? למה השתפך הסדר? כי היה משבר. שמו לכם פנפתי לבבכם, וסרתם, עמדתם אלוקים אחרים, השתחוויתם להם, וחרף השם. ואז אתה למטה. אז תקשור את התפילין. זה ירים אותך למעלה. קשרתם לאותם לאותה איתכם, היו תפות ביניכם, ואז ולימדתם אותם ביניכם, דבר בה משיבתך בביתך, הולכתך בדרך, שורך וקומך. אני גם תהיה, אז זאת אומרת, זה מוביל לזה. הבנת ערכם של התפילין, מביאה להניח תפילין בחפץ לב. הנחת התפילין, מביאה להכרת, להתרוממות, לחיבור לריבונו של עולם, על ידי הקשירה על היד ועל הראש, זה מחבר את האדם מעלה, לעלות למעלה. כבר הזכרנו כאן, אז אגב, הלשון, ולימדתם אותם ובניכם מדבר בם, ושיבתך בביתך, ובלכתך בדרך ובשור בך וקומך. אתה עכשיו מלמד את הילדים לדבר בם, מדתם אותם מבניכם לדבר בם, מתי תלמד? מתי שאתה שיבתך בביתך, ולכתך בדרך בסדר? אבל בעצם אתה מדבר על הילדים. היה צריך להגיד, בשבטם בביתך, בשבטם בביתך, בלכתם בדרך איתך, ואחר כך, בשוך בך וקומך, כשהם הולכים לשכב, כשהם הולכים לקום, מה זה, כשאתה שוכב, אתה תלמד אותם, בקומך תלמד את הילדים, מדתם אותם מנכם מדבר מן. אולי זה עבר לפרשה הראשונה כתוב, ודיברת מן, שבתך ביותך בסדר, אני צריך, כשאני בעצמי, אני זה, כל הזמן צריך להיות מחומר אל התורה, בלילה, בבוקר, בקומי, בשוכבי, אבל כשאני מלמד את הילדים, מה זה שייך בשבתך ובשוכבך ובקומך? אני עכשיו הולך לשכב, אני לא יכול ללמד עכשיו את הילדים. אז זה הפירוש. כשאתה הולך לשכב, אתה מלמד את הילדים. הם רואים איך אתה הולך לשכב. הם רואים איך אתה הולך לקום, איך אתה קם. זה שיעור גדול. זה השיעור הכי חשוב שיש. הדוגמה האישית. באתר באינטרנט קיבלתי שאלה. לזוג אחד נולד בן ראשון, כבר מלאו לו חודש, הם שואלים אותי איזה פעולות צריכים לעשות חינוכיות לילד. ילד בן חודש. מה אפשר לעשות שאחר כך הוא התחנך לקדושה בטהרה? כתבתי להם שהם צריכים להתחיל להקפיד יותר על מצוות בעצמם. כי החינוך העיקרי זה דוגמה אישית. וכבר עכשיו שיש להם כבר ברוך השם ילד, הגיע הזמן להתחיל לחנך. איך לחנך אותו? שהם יותר יהיו, יתחזקו בעבודת השם. יותר ישקדו על התורה, יותר יקלמו מצוות, יעשו את הכל בחשק ובאהבה, אז החינוך שהילד מובטח. אם מישהו רוצה שהילד שלו יהיה מחונך, הוא אומר, אני כבר עבוד. זה לא עובד ככה, זה לא הולך. אני מכיר אנשים כאלה, שאומרים, אני לא יצא לי, אבל הבן שלי, אני רוצה שהוא יהיה צדיק. ומתחיל לחנך אותו ולהמיס עליו יותר מהיכולות שלו. ואחר כך מזה, הילד בסוף יש לו ריאקציות. ויש כאלה שמתבטחים ואומרים תמיד, של הילדים הראשונים מנסים מאוד מאוד לחנך אותם, זה קוראים לזה מכת בחורות. הבחורים, הורים, חושבים, כן. אז החינוך הוא מתחיל מההורים. אז פעם שמעתי מהרב נריה שהחינוך מתחיל כשהאבא הוא מתחיל ללמוד בבית ספר. אז הוא מתחיל חינוך הילדים שלו. אז אתם כבר בסוף החינוך, כן? לא בסוף, זה יש... אבל זה צריך לזכור את הדבר הזה, שחינוך, דוגמה אישית, זה החינוך היותר, יותר מלא. כן, אנחנו חוזרים לדברי הרב. שלמות. והרב באמת מתייחס למציאות הזו, למציאות שהייתה, שהרבה הרבה מקומות ידגישו את המעשים ולא את האמונה, או מה שהיום קראו לזה מחשבת ישראל. כלומר, לא את הרעיון התמון בתוך המעשים. והחסידות בנקודה הזאת היא רצה, היא באה לתקן את הדבר הזה. וכשיש רק הקיום המעשי, ולא מבינים את התוכן שלו, אז זה נהיה כבד. וגם מצד שני, יש כאלה חושבים שאולי העיקר זה הרעיון. המעשה לא כל כך חשוב. העיקר זה התוכן הגדול הפנימי. אין רעיון בלי לבוש. אם לא יהיה לו בסיס, אין לו קיום. הבסיס המעשי של קיום המצוות הוא המחזיק את כל הרעיונות. השלימות היא מורכבת משניים גם יחד. בסיס מעשי, קיום מעשי, הופעה של דבר השם בתוך החיים, בתוך המציאות, בתוך הבפועל, ומצד שני, התעלות מעלה-מעלה של דביקות, של אהבה, של עירה, של גודל, של שייכות, של קישור פנים-פנימי לרבונו של עולם. זה רק באופן הגדול השלם הזה מכל הדדים מופיעה הופעה שלימה ובטוחה. אחד מהם, כל אחד לבד, אין לו קיום, רק ביחד. ויש לנו את היכולות להשלים את שני הדברים האלה, וזה בעצם מה שהדור מבקש.